מעשה מבין מלך שעשוי מאבנים טובות. אין לאף אחד, תן. תעביר ל... בלי להסתכל, תעביר לה. מעשה מבין מלך שעשוי מאבנים טובות, ובשבוע שעבר התחלנו את הסיפור הזה, ש... אני רוצה להקדים ולומר שנעזרתי הרבה בלימוד של הסיפור הזה, בדברים שכתב רבי רז דורון. אפשר מי שרוצה אחר כך לראות את זה בעצמו, בספר שלו, כנפיים. אבל כדרכם של דברים, זה סיפור, הוא מתפתח ויש כל מיני פרשניות ואינטרפטציות שונות. כל פעמים אנחנו כרגע עסוקים באיזה מין בן מלך כזה, אצל רבי נחמן בן מלך זה תמיד מכוון למי? אלינו. אנחנו בנים של מלכו של עולם שעשוי מאבנים טובות ומרגליות. כלומר, אוצר מיוחד מאין כמוהו. משהו בלתי נתפס, משהו מיוחד, משהו... קחו את כל האבנים הטובות, המרגליות שאתם מכירים, זה בן המלך הזה, שעשוי מאבנים טובות, ומה שעובר עליו כל ההרפתקאות. אז בואו רק טיפה נסכם איפה היינו. ראינו בסיפור שהמלך נולדת לו בהתחלה בת, ואחר כך הוא מתאווה ונולד לו בן, וזה הבן הזה, הוא בן באמת מאוד מאוד מבורך, שהובטח שהוא יהיה עשוי מאבנים טובות ומרגליות. והלכנו בכיוון שבעצם רבי נחמן כאן רומז לשני הכוחות המרכזיים שמרכיבים את האדם. כבר ראינו את זה גם במעשה מעבדת בת מלך, שרבי נחמן הרבה פעמים עושה הפרדה כמו מלאכותית. כשהוא רוצה לתאר שני כוחות בתוך אותה נפש, אז הוא מתאר אותם כשתי דמויות. כמו שהיה את השני למלכות והבת מלך. זה, אחרי הכל זה... זה האדם מחפש את הנשמה שלו, אבל רבי נחמן כאילו עשה שם איזושהי הפרדה. אז גם פה, בעצם עוסקים כאן באותו אדם, אבל בשביל הסיפור, לצורך ההפרדה וגם לצורך ההדגשה, יש כאן בעצם סוג של איזושהי הפרדה, וההפרדה בעצם מדברת על שני כוחות, כוח בת וכוח בן, כוח נקבה וכוח זכר, בעצם במילים שלנו כוח קבלה וכוח השפעה. זה לא ש... אל תתפסו את זה כמובן ברובד השטחי, שבנות רק הם רוצות לקבל, ובנים רק רוצים לתת. כמובן, אלא יש, העולם הזה מתחלק לכוחות של קבלה, ועיבוד, ועיכול, והכלה, ולכוחות של השפעה ונתינה. ואצל כל אחד מאיתנו קיימים גם כוחות כאלו וגם כוחות כאלו. הצד הנקבי רומז לדומיננטיות של כוח קבלה, מטבע עצם התכונה שלו לקבל את ה... את החיים לתוכו ולהכין אותם ואחר כך גם להוליד אותם. והצד הזכרי, הצד של הבן, רומז ליכולת ההשפעה. אבל זה דבר שהוא קיים גם אצל איש וגם אצל אישה, שני הכוחות האלו, רק אנחנו מדברים על קודים כאלו. אבל זה ברור שקודם כל מופיע אצל האדם כוח הרצון לקבל. וזה מדהים כמה הרצון לקבל הוא חשוב וכמה אי אפשר לדלג עליו. אי אפשר לדלג עליו, אי אפשר לחנך ילד מגיל צעיר ולהגיד לו, מה, אתה כל הזמן רוצה לקבל, אתה רק רוצה לקחת, מתי כבר תלמד לתת? ילד בנוי לקבל. רוצה לקבל, אני רוצה לתת. אדם מסוגל לתת באמת רק אחרי שהתיישב משהו, רק אחרי שהוא קיבל את כדי סיפוקו. ואם אין את הקבלה הזאת, לפחות בשלבים המוקדמים, אם היא חסרה, אז בחלק מהמקרים זה ממש מעוות לא יוכל לתקון. ילד שנגיד לא קיבל יחס של חום ואהבה בשלבים הראשונים של החיים שלו, שנה, שנתיים, שלוש הראשונות, לא קיבל את הדבר הבסיסי הזה של חיבוק, חום, זה חיסרון שיכול ללוות אותו אחרי זה כל החיים. לכן אין לזלזל כלל וכלל בשלב הזה של הקבלה. הוא שלב הכרחי. שלב הכרחי. וגם אסור לדחוק. אסור לדחוק בילדים לעבור מהר את השלב הזה, לא? לא, יש שלב כזה, והוא צריך להיות ממוצא, והוא צריך להיות מנוצל, וילד נמצא, השלב הראשון שמופיע בחיים של האדם, זה הרצון לקבל, וזה רצון חשוב. זה רצון חשוב. כן. כן, אז באמת שאלה, שאלת השאלות. מאיזה גיל, עד איזה גיל אנחנו, זה בעצם שאלה, עד איזה גיל אדם נחשב ילד, ומאיזה גיל הוא נחשב מבוגר או מתבגר. וזה דבר שהוא נתון למחלוקת הפוסקים באנשי החינוך. אנחנו יודעים שזה לא גיל אחיד, זה גיל שזז, הוא גיל דינמי, הוא משתנה מאדם לאדם וגם משתנה מדור לדור. אבל בגדול אפשר להגיד מה שחזל אמרו בפשטות, שזה גיל הבר מצווה. כן? חזל אומרים שעד גיל הבר מצווה יש לילד רק יצר רע. המתוק הזה, הפוצ'יפקס הזה, יש לו רק יצר הרע. ומגיל 13 דווקא שמתחיל את כל הבלגן לעשות, מתווסף לו יצר טוב, איך זה יכול להיות? אתה צריך להיות הפוך. אלא ההסבר הוא ככה, עד גיל 13 ילד, אפילו מבחינה גופנית, בן או בת, לא מסוגלים לתת. לא מסוגלים להעניק, במיוחד לא לתת חיים, לא מסוגלים להוליד. מגיל 13 מתחדש את היכולת לתת. לתת מהצמיחה לאחרים, לתת מהכוחות שלך, וגם אפילו מבחינה ביולוגית לתת להוליד חיים, כי זה פחות יותר רגיל שבו אפשר גם כבר יכולים להוליד, או שזה מומלץ בגיל הזה, כן, שאף אחד לא נסה, אבל זה כבר אפשרי. ואם זה אפשרי, אז סימן שיש כאן איזה כוח שיתחדש. ובעצם, שם חזל נועצים את הגיל. גיל 13 מתחדש את היכולת לתת. וזה נקרא יצר טוב.
12 לבנים.
כן. 12 לבנות ו-13 לבנים, וזה נקרא יצר הטוב. יצר הטוב, זה היכולת לתת, זה הבן. אז... אבל... מה? כן, למי ששאל את השאלה, כן, בדיוק. במיוחד ממך. לא מגברים, ממך. אז... אז קודם כל, כוח הקבלה אבל קודם. ואין לדלג עליו. אין לדלג עליו. אם מדלגים על הכוח הזה, אחרי זה, זה רודף את האדם כל חייו. יש עוד, גם הרב קוק כותב בכמה מקומות בממרי ריאל ועוד, שנגיד אם אדם מנסה לדלג על הגוף. לדלג, יאללה, באתי לישיבה, שמעתי, צריך ללמוד תורה, אני שמע, צריך לדלג על הגוף, יאללה, יאללה, חבל הזמן. ביטול תורה, לא נוכל. נדלג על ארוחת בוקר, העיקר, ככה נחטוף איזה משהו. אז הוא אומר, הגוף תובע את דיקיונו, דיקיונו בכף זה אלבונו. כן, אתה לוקח, משהו שאמור לקבל, אתה חומס את זה ממנו, בסוף הוא מתנפל עליך בכל הכוחות ובריבית דריבית. לכן, השלב הזה, שלב הקבלה, הוא שלב הכרחי. ולכן הבת נולדת לפני הבן.
למעשה שלב
הקבלה, מה? זה נכון, אתה צודק לגמרי. בכל מקום שאני מגיע, ואני בתחילת הדרך, אני באמת נמצא קודם כל בשלב של קבלה. תאר לעצמך, בחור ישיבה מגיע לשיעור א', והיו לי כאלה תלמידים, שהגיעו לשיעור א' ורק רצו ללמד את כל העולם. הם השתתפו באיזה חוג מחשבת ישראל, כנראה בשמינית, למדו 2.5 ספרים, הכירו 4.5 מושגים, והם כבר רוצים להעביר שיעור. הרב, אני רוצה להעביר חבורה, אפשר? הגעת לזה מקום, קודם כל תקבל, קודם כל תהיה במקום שאתה... בוא תקשיב שנה שנתיים, ואז נראה מה יש לך להגיד, אבל קודם כל... מי שרץ ישר לנתינה, בדרך כלל אין לו מה לתת. אם אתה לא מחולל כאן, ונכון, אין החינם, גם בישיבה, זה, או בתהליך של לימוד, נכון, אני קודם כל נמצא במקום של ספיגה, של קליטה, של התמלות, ואז, שמסתיים תהליך הקבלה, מתחולל ובפנים רצון גם לתת. זה נכון בכל מקום חדש, אבל זה נכון מיוחד על הגרף, על הגרף של הגדילה, של האדם, של הילד, כי בוא נגיד שבאמת, זה באמת נכון ובריא, שגם, שאדם בוגר, שנמצא במצב של קבלה, נגיד, כמו שהזכרת דוגמה שהכנס לישיבה, זה לא טוב ולא נכון שהוא יהיה רק המקום של קבלה. אתה כבר אדם בוגר, אתה כבר בחור בן 22, בוא תפתח לך גם איזה אפיק של נתינה, קח לך חברות הצעיר, תתרום חסד באיזה מקום, תהיה מדריך בסניף, תשלב, בסדר? כי אתה אחרי הכל כבר לא ילד בן איזה, אבל ילד קטן, או ילדים, אדם בשלב בתחילת חייו, הוא באמת עסוק רוב הזמן בלקבל. וצריך להתייחס לדבר הזה בעין יפה. וגם לאפשר את הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, רוצים להגיע גם אל הממד הזה של הבן, אל ממד ההשפעה. אין אדם שלא רוצה לתת מעצמו לאחרים. לא להשפיע במובן המניפולטיבי, שאני פה עקבע איך הדברים מתנהלים, אלא באמת, ההשלמה של האדם, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, באופן שאנחנו בעצם דומים אליו יתברך. אז השלמתו של האדם היא מגיעה למיצויה רק כשהאדם הוא יכול גם להשפיע לזולתו ממה שיש בו. מהשפע, מהברכה שקיימת בי, אני רוצה לתת גם לזולתי. זה תפארת האדם. זה גם מה שמבדיל בין האדם לבין החיה. בוודאי, בוודאי, האדם מישראל. היכולת לתת מעצמך, מהצדדים הפנימיים שלך, מהאישיות שלך, או בעיקר מהטוב שקיים בך, להרחיב אותו. יש הקדמה מאוד מאוד חשובה, שכדאי לראות אותה. הקדמה, חבל שאנחנו לא יכולים לקרוא אותה כאן. איפה תמצאו את זה עכשיו? ספר שקצת קשה, אין אותו כאן, לפי דעתי, בבית מדרש. היה אחד מגאוני הגאונים, בדורות כולם, הגאון רבי שמעון שקופ. שמעתם עליו פעם? הוא כמעט היה רם במרכז הרב. הרב קוק רצה להביא אותו למרכז הרב. אם היה מגיע להיות רם במרכז הרב, בטוח היינו מביאים אותו למכון מאיר, זה כזה קרוב. אבל לא, הוא חי לפני הרבה שנים. הוא נפטר לפני שמכון מאיר קם בכלל. אבל הוא היה גאון, גאון, גאון עצום. והוא חידש ממש שיטה ודרך בלימוד, בלימוד הלכה וגמרה. הוא כתב, הספר שלו המפורסם נקרא שערי יושר. ששם הוא עוסק בהגדרות. הגדרות הלכתיות משפטיות של כל מיני, של רוב, של קבוע על קבוע, כל מיני מושגים בהלכה, הוא הופך אותם ממש לשיטה. יש שם הקדמה לספר הזה. הקדמה. מאוד חשובה, שמדבר בדיוק על העניין שאנחנו כרגע עסוקים בו. על היחס בין קבלה לבין נתינה. אז הוא אומר שם ככה. יש פסוק בפרשת קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. מסביר שם כך. אחלה תה, באמת. מי הכין? אתה? חובה? מה זה, קינמון עם נגיעות תפוח? ו... אחרי הפויק הזה, סדר את ה... מי שלא הגיע היום לזה, וואי וואי. פסיד. חבש לא שדרו את זה בערוץ. פויקה עם פולקה. אז הוא כותב שם ככה. קדושים תהיו, אתם מכירים את ההקדמה שלו? מישהו פעם למד אותה? שווה ללמוד אותה. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומר רב שמעון ככה. יכול אדם לומר, אני צריך לדמות לקדוש ברוך הוא, נכון? מה הקדוש ברוך הוא נותן? הקדוש ברוך הוא נותן ולא מקבל. הוא רק מלא שפע. ככה גם אני צריך להגיע למדרגה שבה אני רק נותן ולא מקבל. אומר רב שמעון, טעות. קדושים תהיו, אבל אל תנסו להיות קדושים כמוני, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה מדרגה רק של השם יתברך. אבל אתם לא יכולים להגיע למדרגה הזאת של רק נתינה, של נתינה, אלטרואיזם מוחלט. אין דבר כזה. אלא רבי שמעון מסביר שם שקודם כל האדם צריך לאהוב את עצמו. קודם כל. האדם צריך לאהוב את עצמו. מזה הכל מתחיל. ובאמת צריך קודם כל לחנך ולהרגיל ילדים שאהבו את עצמם. יש לנו בבית, אנחנו לפעמים משחקים איזה משחק שככה רוצים לשפר את האווירה במשפחה, ולפעמים אחרי קצת מריבות בין האחים, אז אנחנו אומרים, טוב, בוא נשחק עכשיו משחק כל הכבוד. כל אח יגיד לאח אחר משהו, כל הכבוד על משהו שהוא עשה. אז מתחילים סבב ראשון. קודם כל, בדרך כלל סבב ראשון, כל אחד אומר כל הכבוד לעצמו. אני רוצה להגיד כל הכבוד לי על... טוב. אחרי הסבב הראשון כולם רגועים, כולם זה, פנויים גם להגיד כל הכבוד לאחרים. אבל קודם כל אדם הוא אדם קרוב אצל עצמו, זה על פי רב שמעון. הילדים שלי נוהגים לפי רב שמעון שקופ, אני רגוע, אדם צריך לאהוב את עצמו. אחר כך אומר רב שמעון, בוא תרחיב את המעגל. תרחיב אותו. עכשיו אדם מגלה שאני שלו לא כולל רק אותו בעצמו, נגיד ילד, אני של ילד כולל רק אותו בעצמו. כשאדם טיפה מתבגר, הוא מבין שאני שלו כולל נגיד גם את בני המשפחה, ההורים, אולי האחים, ואז המעגל האהבה מתרחב גם אל האנשים הקרובים ביותר. ואם האדם עמל עוד על, על, על הדעה שלו ועל היכולת הנתינה שלו, אז האני שלו מתרחב נגיד לאנשי קהילתו. עכשיו הוא אכפת לו מכל... ואם רב שמעון אומר הוא עוד מתקדם, אז האני שלו מתרחב לבני עמו. הוא מרגיש שבני עמו זה חלק, חלק מהאני שלו. והוא מדבר אפילו על צדיקים עליונים, שהאני שלהם כולל את העולם כולו. אכפת להם, הם אוהבים את כל העולם, כי הם מרגישים מקושרים לכל העולם כולו. אבל מאיפה זה התחיל? זה התחיל מהאדם עצמו. ולכן מי שלא אוהב את עצמו, מי שלא אוהב את עצמו, אין סיכוי שהוא יאהב אחרים. אין סיכוי שהוא יעניק וייתן אהבה. אדם שחווה חסך באהבה. כשאנחנו עסוקים בלתת לילדים שלנו, והם עסוקים בלקבל, לקבל, לקבל אהבה, בעצם יש כאן בור שהולך ומתמלא, ולאט לאט הוא מתמלא וגם נהפך להיות מעיין, שיוכל גם לתת ולהעניק לאחרים. אבל מגיע השלב שבו אנחנו נדחפים לתת. יש בן, וכולם שמחים שמחה גדולה מאוד. ואז מתחילה תקופה מאוד מאוד מעניינת, שככה מתוארת כאן בסיפור. כאן רבי נחמן אולי קצת נקרא משפטים, מתחיל כאן ריב בין הבן לבין הבת. ריב בין אחים. היה ילד, בוא נקרא, אני קורא כאן מהדף, בדף הראשון, ככה ב-2, 4, 6, 8, 10 שורות מלמטה. ילדה בן המלכה ונעשה שמחה גדולה על המלך, והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. בהתחלה לא רואים עליו כלום. לא רואים. לא רואים את הגודל. זה לא משהו שמתגלה מיד. זה קצת כמו עם ישראל. אתם יודעים, הסיפור הזה, הברווזון המכוער, אתם מכירים את הסיפור הברווזון המכוער? זה היה ברווזון שהיה מכוער, ובסוף הוא נהיה ברבור. זה סוג של משל לעם ישראל. כן, זה מין אומה כזאת שהייתה דבויה, סחופה, עבדים במצרים, ופתאום זה מין שחופה כזאת. לא רואים את זה על ההתחלה. טוב, וכשהבן בן 4 שנים היפה מאוד, תואר וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הלשונות, והיו נוסעים הולכים לראותו, מתחיל כאן להתרקם פה איזה משהו, איזה איכות מיוחדת, מתחילה לצאת אל הפועל, והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך ונתקנאה בו. רק זאת הייתה נחמתה באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות וטוב, והוא, הבן מלך הזה, לא היה מאבנים טובות. יהלומים. יהלומים. הבן מלך עשוי מיהלומים. כלומר, רבי נחמן כאן בעצם אומר שיש כאן מישהו שהתוכן שלו הפנימי הוא יקר מכל פז. יש כאן מישהו, בן מלך, כוח. כוח, אנחנו מתרגמים את זה לכוח, לכוח הנתינה, שהוא בעצם, הכוח המרכזי הוא, הוא בעצם, יש כאן איזשהו צד פנימי, שהוא כמו יהלומים, כמו הדבר היקר ביותר ש, 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 שיכול להיות. בסדר? הנקודה הכי יקרה באישיות של האדם, יכולת לו להשפיע גם על אחרים ולתת להם. טוב, אבל מתחיל כאן איזושהי התגוששות. האמת, כדי להבין את השלב הזה, באמת נחזור חזרה לציר, לגרף הזה של הגדילה, של האדם, של הילד. וזה באמת מקביל לגיל ההתבגרות. יכול להקביל לגיל ההתבגרות. שבו מצד אחד כבר יש רצון לתת. כבר רוצים להעניק, כבר אכפת כבר מאחרים. נכנסים להדרכה בתנועות נוער. החברה תופסת מקום חשוב. זה מצד אחד. מצד שני, בדיוק בגיל הזה, אפשר להתקל בכאלה תופעות אגואיסטיות שזה יכול להטריף את הדעת. בדיוק בגיל הזה ש... יום אחד הוא ככה, ויום שני הוא ככה. יום אחד הוא מתחשב ונחמד ונותן ועוזר, ויום שני הוא דואג, דואג רק לעצמו, ולא אכפת לי, ומעניין אותי רק אני, ואתם... שני הכוחות נמצאים בבת אחת ובמקביל בתוך האדם. כוח של קבלה, שעכשיו הוא קצת כוח מריר, כי... בתור ילד, יש לך לגיטימציה לבקש. אבא תיתן לי, אבא תקנה לי, אבא תביא לי. וזה, יש לגיטימציה. לא אומר שההורים צריכים לעשות את הדבר הזה, אבל יש לגיטימציה. פה, בגיל יותר מבוגר, כבר, אתה, השדר שמתקבל מהחברה הזה, שאתה כבר לא יכול לבקש כל דבר בלי שזה יהיה מוצדק, ותיקח כבר אחריות. אבל מצד שני, יש כאן עדיין איזשהו רצון לבקש, והרצון הזה לבקש הוא כבר נהפך למשהו מריר ולמשהו קצת כועס, ובעצם מתחיל כאן איזשהו בלבול פנימי, מי אני בדיוק? אני אחד שרוצה לתת ולהעניק, או שאני אחד שרוצה כל הזמן לקבל ולקחת? וכאן נכנס גם היצר הרע. או יותר נכון, לא בדיוק יצר הרע, אלא... הייתי קורא לזה דימוי עצמי שלילי. דימוי עצמי שלילי. מה אני באמת? אדם טוב. רוצה לתת, רוצה להעניק, או אגואיסט, אגוצנטרי, שחושב רק על עצמו, ו... מה אני באמת? ולאט לאט, מתפתח, בתוך הגיל הזה, גיל ההתבגרות, מתפתח קול, אני חושב שכולכם מכירים אותו, הכל ציני. אתם מכירים את המילה הזאת, ציניות? יש גילאים מסוימים שזה כמעט הסשן היחיד שמדברים בו, בציניות. והציניות הזאת מופנית בעיקר כלפי כל נקודת טוב שקיימת אצל הילד עצמו וגם אצל החברים. טוב, טוב, הבנו, בטח. נהיית צדיק לאחרונה, מעריך בתפילה, אפס, כל הכבוד. אלא, על מי אתה בא לעבוד? אנחנו יודעים מה אתה, זה כזה, אתה... חבר'ה, ראיתם את ספלוני? הציניות נהפכת לצורת הדיבור כמעט היחידה, והיא בעיקר מופנית, זה שהיא מופנית כלפי חוץ, זה כולנו רואים, וגם כולנו שומעים, אבל היא בעיקר מופנית כלפי האדם בעצמו. האדם בעצמו מתנסח כלפי עצמו במשפטים ציניים. אני באמת, כל הטוב שיש בי הוא רק מן השפה ולחוץ. כל הרצון שלי להטיב לאחרים זה רק כדי לעשות רושם. אני לא באמת טוב, באמת מה שמעניין אותי זה רק אני בעצמי, ורק הרצון לקבל, וגם זה מה שמעניין אותי, וזה גם מה שמעניין את כל החברים שלי. ואנחנו רק ככה כלפי חוץ, כלפי חוץ, אם אני עושה איזה משהו טוב, זה רק ככה מן השפה ולחוץ, אבל זה לא באמת. הולך ומתפתח דו-שיח ציני, שאלמלא הייתי שומע אותו באוזניי, פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, מתלמידים שהגיעו מהמקום הזה, לא הייתי מאמין עד כמה הוא דומיננטי. סיפר לי פעם תלמיד שנכשל בטסט שמיני או משהו כזה. אז הוא בא לאמר לי, תשמע, אין לי בעיה להיכשל בעוד טסט, זה לא הבעיה. הבעיה שלי זה הפחד לחזור לכיתה אחרי. איך אני אעמוד בכל ההערות הציניות, שאני הולך לחטוף יום שלם, ירדו עליי. החבר שלו הכינו לו בכיתה רישיון להולך רגל. אמרו לו, זה... יותר מזה לא תגיע, יותר רחוק מזה, קח רישיון, עשו לו טקס קבלת רישיון להולך רגל, וזה, ולחצו לו את היד, הולך רגל הזעיר, עם איזה פרס, רישיון, זה? אז צוחק יחד איתם, אבל השיחה הזו, הצורת דיבור הזאת, מאלה שמופנית כלפי אחרים, זה אנחנו רואים ויודעים ושומעים, אבל היא בעיקר מופנית כלפי עצמנו. באמת, פנימה, אדם מדבר אל עצמו ועל עצמו בציניות. וזה, זה הרבה, יש פה סבי, הבאת את אבי. ברוך תהיה. גם לגמליך יש אב. וזה מה שקורה כאן. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך ונתקנאה בו. רק זאת הייתה נחמתה באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, שאינו מאבנים טובות. כלומר, כוח הקבלה באדם, הכוח שעכשיו הוא נהפך קצת לא לגיטימי. לא לגיטימי בגיל הזה להיות, לרצות לקבל. אז הוא כוח קצת מריר שנהפך לסוג של יצר של הרס עצמי, מסתכל על, על הרצון הטוב שבאדם, על הנקודה הטובה, מסתכל ואומר, יש פה איזה כוח טוב שהולך פה לכבוש את הבמה, ולא מתאים לי. טוב, טוב. מסתכלים קצת. והבת שני זה לא כזה נורא, הטוב הזה הוא לא בדיוק טוב. הרצון לתת זה לא בדיוק רצון לתת, זה נגוע בהרבה כבוד, בהרבה אגו, שירו אותי, שישמעו עליי, זה לא באמת טוב. הבטחתם יונה, הבטחתם אחד שהוא צדיק אמיתי, אבל אף אחד כאן הרי אף אחד כאן לא צדיק אמיתי, וכולם פה הרי עושים בכאילו, וזה נהיה הדיבור, הדיבור נהיה דיבור ציני, נגוע, שאי אפשר לחדור אותו כמעט. פשוט ככה. איך יוצאים מזה? אתם מכירים את ה... כשאני מדבר על דיבור ציני, אתם יודעים מה אני מדבר, נכון? הייתם שם פעם? באזור הזה? עדיין? אז זה בדיוק הזמן לצאת מזה. זה בדיוק ה... זה קשה, אני חושב, זה קשה. זה... מתרגלים לדיבור הזה, אתה לומד לדבר רק ככה, זה לא יאומן כמה קשה להיפטר מהדבר הזה. אבל כשנפטרים מזה, זאת מתנה הכי גדולה שיכולה להיות. היכולת לדבר עם מישהו מלב אל לב, עיניים אל עיניים, לדבר עם עצמי, לפנות אל עצמי בלי הציניות הזאת. לדבר עם עצמי מהמקום הטוב, המקום שאני באמת טוב ורוצה טוב. בסדר, לא תמיד אני מצליח, אבל אין לי פיקפוק ביחס לרצון האמיתי שלי כן להיות טוב. היכולת לדבר ככה אל עצמי ואל אחרים היא פשוט מתנה. לפעמים אפשר לפגוש אפילו אנשים, בני זוג, מדברים אחד על השני בציניות. איש ואישה. לא בתור איזה קטע קטן של צחוק או משהו כזה. זה הדיבור ביניהם. זה יורדים אחד על השני. ולפעמים זה נעשה באופן הכי חמור לעיני אדם שלישי. בוא, 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 בוא. בוא תהיה את הרגע שופט. בוא אתה תהיה שופט, תשמע מה היא אומרת לי, אתה תחליט, תגיד, נכון, לא משוגעת, מה, תראה מה זה, תראה איך היא מנקה, תגיד, לוקחים אדם שלושי, שמים אותו באמצע בין שני בני זוג, ויורים מעלה את חיצי הציניות השנונים. זה המאבק שמתואר כאן בין כוח הקבלה, שנהפך לכוח לא לגיטימי, הבת המלכה, לבין הבן. הכוח, הרצון הזה לתת, הרצון לפרוץ, הרצון להשפיע, ובעצם הבת אומרת, טוב, נו, שוין, זה לא כזה כוח נקי וטהור, לא צריך להתרגש יותר מדי. זה לא כמו שזה נראה ולא כמו שסיפור. עד שמגיע רגע מאוד מאוד מכונן. פעם אחת היה הבן מלך מחתך עצים ונקף באצבעו. ורצתה הבת מלכה לכרוך את אצבעו. תראו שיש קשר ביניהם. כלומר, הבן מלך לבד לא היה יכול. הוא צריך את הבת מלכה. כוח הנתינה צריך את כוח הקבלה שקדם לו. אבל כשהיא באה לכרוך את אצבעו, ראתה שם אבן טוב ונתקנאה בו מאוד, ועשתה עצמה חולה. במילים שלנו בעצם, פה יורד דם. ואצל רבי נחמן מברסלב בהרבה מאוד סיפורים, יש דם. דמעות או דם, עד שאתה לא נפצע, עד שלא משהו פוצע אותך מבפנים, אתה לא זוכה באמת להגיע ולהרגיש, להרגיש את הלב. יש איזה שלב כזה שבו אנחנו ככה מדלגים והכל נחמד והכל קליל, אבל יש שלב שבו אדם עומד בפני ניסיונות. והניסיונות האלו, יש בהם ממד שהם פוצעים את הלב. יורד דם. יורד דם זה אומר שסוף סוף משהו מבפנים מרגיש כואב. מרגיש, יש איזשהו כאב. כאב, אנחנו מצד אחד רוצים להימנע ממנו, אבל מצד שני כאב זה עדות לחיים. למשהו שחי כאן ומרגיש, והוא עכשיו גם כואב. והנה, בן מלך עומד כאן בפני ניסיון. הוא נחתך, יורד ממנו דם. יש כאן מצב שהוא לא רגיל. וכשבן המלך עומד בפני ניסיון, מה שיוצא החוצה, זה האבנים הטובות. כלומר, מתברר שנקודת הטוב אצל כל אחד ואחד מאיתנו, באיכותה היא מכרעת. באיכותה היא גדולה בערכה מאשר הרצון הזה לקבל או הרצון הלא טוב הציני הזה. מתברר שדווקא הטיפוס הציני בכיתה, זה שכמובן לאג לאחרים ואחרים לאגו עליו, שפתאום הייתה איזושהי סיטואציה בטיול ומישהו שכח איזה תיק והיה צריך ללכת לעזור לחלש, הוא עשה את זה. פתאום הוא גייס מעצמו כוחות, הלך ועשה את הדבר הזה מעל ומעבר. מתברר שדווקא החייל הבעייתי, זה שהיה במערכת יחסים לא טובה עם חברה וכו' וכו', דווקא הוא בקרב פתאום גילה כוחות וכישורים מעולים והלך והצטיין והסתער והציל את חבריו. פתאום מתברר שכשמגיע ניסיון, אנחנו, אוח תהיה, תה ומים, מה עוד חסר לי פה, לא חסר לי כלום, השתבח שמו. עד שאני לא גומר, אני לא יכול לסיים את השיעור. אז טוב. לאן אתה הולך? וואנה. מה להביא? אז מתברר שהניסיון הזה, כשאנחנו עומדים בפני ניסיון, מוציא מאיתנו את הטוב. וזה מה שאנחנו בעצם מתפללים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפעלים, הקדוש ברוך הוא אל תביאנו לידי ניסיון. אנחנו לא רוצים את זה. אבל כשמגיע ניסיון לאדם, צריך לדעת, לניסיון יש מטרה אחת, בלבד, אין לו שום מטרה אחרת. לא באים להכשיל אותנו, ולא באים לבאס אותנו, ולא באים להפיל אותנו. ניסיון יש לו מטרה אחת. מהמילה ניסיון, נס. להוציא כאן, להרים כאן איזשהו דגל. דגל של איכות, שלפני כן לא הייתה יכולה לצאת אל הפועל. זה בדיוק עובד כמו מכשירים, מכשירי התעמלות. אדם רוצה לפתח את השרירים, אז כדי שהשרירים יתפתחו, הוא צריך להפעיל כלפיהם התנגדות. כשיש התנגדות, אתה צריך לדחוף או לדחוק או להרים, השרירים מתפתחים. כשיש איזשהו ניסיון, ניסיון הוא בעצם סוג של התנגדות, אתה מחלץ מעצמך כוחות, שבלי הניסיון לא יוצאים אל הפועל. ולכן, כשיורד דם, כשנפצעים, כשכואב, כשיש קושי, זו ההזדמנות לראות את היהלומים שמסתתרים בפנים. אנחנו מעדיפים בלי כמובן, אבל לא תמיד שואלים אותנו. למעשה, רוב הניסיונות שבאים על האדם, זה בלי ששאלו אותך. התחתנו זוג פתאום, בוא ניקח דווקא כיוון חיובי, התחתנו זוג אחרי חודש, האישה, בום, שמירת הריון. ניסיון, עכשיו כל הבית הגלגלים, זה ניסיון, לא שאלו אותך, לא, יפה. נולד ילד, יש לו איזשהו צורך רפואי, צריך אותו בית חולים. פתאום, בום, הם מפטרים בן אדם מן העבודה. כל הדברים האלה הם ניסיונות שנועדו כנראה לחלץ מתוך הסך הכוחות שלנו, משהו שהיה מוסתר, יעלום, שהיה מוסתר ולא היה גלוי, ועכשיו עומד לצאת אל הפועל. כן. לא הבנתי את השאלה, למה לא?
לא יודע, לראות כל דבר בתור כוח עליון, כל בעיה שדבר שאני צריך לעשות וקשה לי, או שאני צריך לעבור וקשה לי לעבור אותו. מותר לי לראות את זה בתור להכניס את הקדוש ברוך הוא למשוואה.
יש פסוק בספר משלי, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כלומר, יש הרבה פעמים אדם עושה שטויות, הוא אומר, וואי, מה אני אעשה? איזה ניסיון, מה ניסיון? זה לא ניסיון, זה אתה עושה שטויות. עיוור את אדם תסלף דרכו, בעל השם יזעף ליבו. האדם, אני לא יודע מה, הוא מרגיש שיש לו חור בשיניים, הוא לא הולך לטפל. הוא מרגיש שהוא אוכל שטויות וזה. פתאום יש לו כאב שיניים, וטיפול שורש, איזה ניסיון, אל השם, תציל אותי. מה ניסיון? אתה לא רוחץ שיניים כל החיים שלך, מה אתה רוצה? אז אתה עשית שטויות, אתה מאשים את הקדוש ברוך הוא. אז לכן, ודאי, שורת היושר אומרת שאדם גם צריך לקחת אחריות, אבל יש דברים שהם אובייקטיבית. לא קשורים אלינו, אובייקטיבית, זהו, זה הגיע אליי, אובייקטיבית, יש זוג התחתנו, נולד להם ילד, לא עלינו, לא עליכם אף אחד, ילד עם איזושהי בעיה כלשהי, זהו, זה לא, זה אין, זה בא אליי, לא בחרתי, לא הזמנתי, לא, זה לא בגללי, זה לא בגללי, זהו, זה קרה, יש בן אדם עובד, פתאום בום, סגרו את החברה, זהו, אדם הולך ברחוב, פגע באוטובוס, כאן אליעזר קן במכון, לא, לא קשור לי, זה קרה, אז, וזה רוב הניסיונות שלנו בחיים, דברים שבאים אלינו, אנחנו לא מזמינים אותם, זה לא תוצאה של טעות בשיקול דעת או משהו כזה, זה קורה. עובר לך כל היום מאוד, בום, בום. לפעמים זה גם בכלל בלי קשר אליך. זה חבר, בלי לשים לב, פגע בך. לא קשור אליי, הוא פגע בי, עכשיו יש לי ניסיון. כל הדברים האלו הם דברים שהם פוצעים, מורידים דם, וירידת הדם הזאת זאת הזדמנות לגלות היעלום שנמצא מתחת. אפשר כמעט לסרטט גרף, שרוב הדברים המשמעותיים שקרו לנו בחיים, שלימדו אותנו משהו, הם היו תוצאה של התמודדות וניסיון. האם צריך לשמוח? להזמין ניסיונות? לא תודה. אולי לא נעמוד בניסיון. אבל כשניסיון מגיע ולא שאלו אותנו, יש כאן איזה יעלום מסתתר שאמור לצאת אל הפועל. כן, בדיוק. הניסיון הוא מדויק. אז עכשיו הייתה פה, היה פה איזה חריגה. כלומר, כאן, בואו נקרא עוד כמה משפטים, ראתה בת המלך, רצתה בת המלך לכרוך את אצבעו, וראתה שם אבן טוב, ונתקנאה בו מאוד, ועשתה עצמה חולה. ובאו כמה דקטורים, ולא היו יכולים לעשות לה רפואה, וקראו לה מחשפים. והיה שם מחשף, וגילתה לו את האמת, שעשתה עצמה חולה, כנזכר לאל, ושאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אני רוצה לשתף אתכם כאן בכלל, שכדאי שנדע אותו, ונערך גם לקראתו. זה לעומת זה עשה האלוקים. זה לעומת זה עשה אלוקים. ובכל פעם שאנחנו חורגים מהמתווה הרגיל, המיינסטרים, הזרם המרכזי, חורגים לטובה, בו במקום אנחנו נקבל תגובה לרעה. כדי לשמור על הבחירה, על האיזון. כלומר, הכוחות השליליים באדם, פתאום רואים שמישהו כאן עושה כאן איזה כל מיני, איזה יציאה כזאת, איזה מעשה שהוא מטה את הכף הכיוון השני, מיד זה מעורר התנגדות, מן העבר השני. מיד. הצד השני נעשה חולה. כן? חולה כדי להחזיר אותך חזרה. כמו מין חולי טירוף כזה. זה מתחיל מהדברים הפשוטים ביותר. כן, החלטת לא לדבר לשון הרע. זהו, לשון הרע. ובאמת עשית יום אחד שמירה סלושן ו... למחרת צפויים כאלה ניסיונות בתחום, חבל על הזמן. בדיוק, כל הדברים הכי מעניינים של החבר'ה שלך, הכל יבוא לך בדיוק לזה, וככה תתגרב. בן אדם החליט לקום לתפילת ותיקים. אללה, בא לו, לקום ותיקים. ככה, אתה שם להקם תמיד למניין של שבע. מחליט, רוצה לקום לוותיקים. רוצה לקום לוותיקים, אה? אתה פה מגביר קדושה. אין בעיה, קבל. למחרת גם למניין של שבע הוא לא קם. מגלה את עצמו למיטה בשעה 9. מה רציתי לקום ותיקים? אתה הלכת לכאן? תקבל לכאן. מתחיל מאבק. כשכל עוד אדם הולך באמצע, כאילו, יש לו את הדרך, הוא לא עושה את המדי בלגן, אז לא מתגרים בו. אבל כשמתחילה תנועתיות לכיוון החיובי, אז הכוחות השוללים באדם רואים שאופס, עוד שנייה כאן הוא בורח, עוד שנייה כבר לא יהיה מי לדבר. מתחילים למשוך אותו בכל הכוח. דרך אגב, אחד מהטריקים הכי מלוכלכים של היצר הרע, בעיניי, זה מה הוא עושה לאדם שהוא רואה שהוא נכנס ללמוד תורה בבית מדרש. כי כשנכנסים ללמוד תורה בבית מדרש, זה הכרטיס מנצח. כי כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. זהו, אם אדם נכנס ללמוד תורה בבית המדרש, הוא עכשיו הולך להחזיק בזה. אז מה היצר הרע עושה? מה הוא יגיד לו? מה, תלך ללמוד תורה? הוא כבר בדרך, הוא כבר כאן, הוא כבר... אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא תתנדב. בוא תתנדב פה, הוא מציע לו חסד במקום תורה. בוא תעשה חסד. תתנדב פה, בוא תהיה מדריך של פה. מציע לו את כל המצוות בעולם, רק שלא ילמד תורה. מוכן, היה צערה לשלם במזומן מצוות, העיקר שלא תלמד תורה. ככה, הוא לא פרייר, הוא יודע מה הוא מציע לך. עכשיו, אני לא אומר שזה ודאי מצווה לעשות חסד, וחשוב מאוד, ואדם גם צריך שיהיה לו קביעות לעשות חסד, לפחות פעם בשבוע, מינימום. אבל אם בן אדם מוצא את עצמו בישיבה, רשום, אבל מלווה מחנות של ילדים זה, ומלווה נשק של איזה טיול של ילדים כאלה, והולך וכל היום עובר ממצווה למצווה, אז שידע שלקח אותו לצערה, וגירש אותו בית המדרש. אתם מבינים? זה, הוא יודע לשלם גם במצוות, לפי הדבר הזה, כן.
למנוע את המאבקים האלה,
איך
ככה, בכיוון של האמצע,
בראש
הקבע.
מעולה. עכשיו, מה שאמרת עכשיו, נשאלה כאן שאלה. אני מבין לגמרי. נשאלה כאן שאלה לטובת המאזינים בארץ ובעולם. האם בגלל הדבר הזה עדיף פשוט לא לעצבן את אף אחד, למה להרגיז? נלך ככה, ולא לעצבן את אף אחד. דרך אגב, הוכחה לדברים שלי הקודמים, כל הצרות והניסיונות והנפילות של עם ישראל התחילו מרגע שהם התחילו, אני מדבר במדבר, כל אדם היו למרגלות הר סיני, הכל היה מצוין. ברגע שהתחילו תנועה, והיא בנסוע אהרון, ויאמר משה, קום השם ויפוצו, אויביך, מסנאיך, וינוסו מסנאיך מפניך, בום, ויהי העם כמתאוננים. איך שמתחילים תנועה לארץ ישראל, מתחילות כל הנפילות, ועד חטא מרגלים וכו'. מה שכרגע אתה אמרת, זה בדיוק המטרה של היצר הרע. המטרה שלו להוריד אותך מההר ולהחזיר אותך לזה. ברגע שאתה על אמצע הדרך, הוא עוזב אותך, שגר ושכח. זהו, סע לשלום, אין שום בעיה. הוא כבר ניצח. ייפול לאדם 1,000 פעמים ולא יוותר על ההתקדמות. בסוף אתה תנצח. בסוף תנצח. עוד פעם, אין בעיה, יש לי סבלנות, אני ייפול עוד פעם, אבל לא יוותר על השאיפות. עד שתנצח. מה? לא, לא אמרתי עבירות. לא אמרתי. אדם רוצה להתקדם, אז הוא חווה נפילות יותר גדולות מהמדרגה הקודמת שהיה בה. רוצה להתפעל ותיקין, הוא לא קם למניין בכלל. זה לא עבירה. תמיד צריך להיזהר מהעבירות, לא ליפול מהשולחן ערוך. אתה יודע מה, אני אומר לך את דעתי. אולי מישהו אחר יגיד אחרת. בעיניי, הדבר הכי גרוע זה לוותר על השאיפות. שווה להיאבק, לשלם מחיר לפעמים, מתוך ידיעה שזהו, זה מעורר התנגדות. כי האדם נקרא מהלך. כל המהות של האדם זה להתקדם בחיים, בעבודת השם. אם אדם אומר, טוב, אני, למה? זה בוא נצמן קו, גובה, 1.60 מטר כזה, ואת זה לא נעבור. למה לעצבן את המסביב? אז בזה האדם התווה לעצמו דרך של בינוניות. לא הבינוני של אדמור הזקן, אלא דרך של בינוניות, והיצר הרע מבסוט. מהאדם הזה כבר לא יקרה שום דבר. שום מהפכה. דרך אגב, מי שהכי מצטיין בזה, בלא ליפול בבור הזה, זה בעלי תשובה. בעלי תשובה שכשהם חוזרים, לא אכפת להם. למה באתי? באתי כדי להיות בינוני? באתי כדי להיות... ללכת עד הסוף. לא עד הסוף, ללכת ולהתקדם כל הזמן. ילכו מחיל אל חיל. יראה אל אלוהים בציון. ונכון, לעלייה מדרגה למדרגה, יש מחיר מסוים. כשאתה עולה מדרגה למדרגה, יכול להיות שתדפוק את הראש במדרגה הבאה. טוב, נופלים, קמים. נחום תקום, אתה מכיר את המשחק הזה? אתה מכיר? אתה שיחקת בו שהיית ילד. זה משחק עם הרבה מאוד עומק. המון עומק, באמת, למה? מה מקים את נחום תקום? מה? מה? יש לו, לא הנפילה, מה מקים אותו? יש לו משקל פנימי. יש לו משקל פנימי לנחום תקום, וזה מקים אותו כל פעם מחדש. יש לו החלטה פנימית, ערך פנימי, ואחר כך הוא נופל וקם. לכן קוראים לו נחום ולא מנחם. כי הוא נחום ועומד, הוא כבר כל הזמן מנוחם. וזה קשור לנחום איש גמזו. שאומר, כל דבר גמזו לטובה. זה למדתי מהרב יהושע המשולמי, הוא כתב לנו את זה בקצרה אחרי הגירוש. ככה כתב את זה מגוש כתיב, אחרי הגירוש, דיבר על המשחק נחום תקום, ואיך צריך לקום ולהתנחם מכוח המשקל הפנימי והעוצמה. כן, אלעד. אין בעיה, מעולה, תתחמן את העץ הערה, תגיד לעץ הערה, אתה צודק, אני מחר כאן בתשע, הנה, כיוונתי שעון לתשע, ותבקש מהחבר שיעיר אותך בחמש. כן, בדיוק, בדיוק, צריך לתחמן אותו, מלך זקן וכסיל. תעבוד, אתה יודע, תתפלא שהוא כן. חכם, חכם, תקשיב מה אני אגיד לך בחורף, בחורף, איך זה... בסדר, אז יש קרב. בחורף, מה הולך? בחורף, אומר לך, תשמע, אל תקום, עזוב, מה תקום עכשיו מהסמיכה, חם, נעים וזה, כל הזה. אז אתה אומר לו, תשמע, אני איתך לגמרי, אני חוזר לישון. אני חוזר לישון, תחכה לי פה, אני רק אשטוף פנים. שוטף פנים בינתיים, אתה מישהו שם לב, מתלבש וזה, והוא נשאר לישון. ככה, צריך... ככה זה עובד. נכון, בסדר, אבל אנחנו צריכים... צריך להשתמש בכלים שלו. כדי לעבוד עליו, ככה הוא מתבלבל, הוא רוצה משיווי משקל. כל פנים, כאן מתוארת בשורות האלה שראינו, מתואר בדיוק מה שאמרתי לכם. כשמתחילה תנועה לכיוון חיובי, מתחילה גם תנועה, סוג של חולי, של אפילו משהו שהוא חורג מגדר הרגיל, נמשוך אותך, כן. איך קוראים לך? רז, כן. המשפט תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת, הוא לא משפט מוסרי, אלא משפט הלכתי, שמובא בגמרא מסכת סוכה. רש"י שם מסביר אותו באריכות. שם הגמרא אומרת שאם יש לך חידוש הלכתי ללמוד מפסוק, ואתה יכול ללמוד מהחידוש הזה, אתה יכול ללמוד חידוש גדול או חידוש קטן, עדיף שתלמד את החידוש הקטן כי הוא בטוח נכון, ולא את הגדול. בסדר? אבל קודם כל אנחנו עסוקים כאן בחידוש. הגמרא לא אומרת, עדיף שלא תחדש. אם לא תחדש, יהיה הכי טוב, כי ככה אתה בטוח לא טועה. לא, תחדש. אל תלך על החידוש הגדול, תלך על החידוש הקטן. אז גם פה, אם אדם הוא לא מתפלל אף תפילה ביום, אז אני לא אגיד לו, טוב, אתה יודע, אם מחר תקום ותיקין, תגיד תפילת מנחה עם פתח אליהו וקורבנות, תתפלל ערבית בדיוק בשקיעה, לא נגיד לו את הדבר הזה. נגיד לו, תשמע, לאט לאט, מדרגה אחרי מדרגה. תפוס חידוש קטן ואיתו תתחיל. אבל גם את החידוש הקטן שאתה רוצה לעשות, גם עליו תהיה לך התנגדות. מה אתה חושב? שזה יעבור ככה? אדם רוצה לשים ציצית. ציצית. פתאום מתחיל לגרד לו, זה לפני רע, הכל כזה. ציונות, כן. אתה שואל אותי על בסיס הוורט של המגיד מדובנה. כשאתה יוצא מנקודת הנחה שכל היושבים פה מכירים אותו כבר, ואני לא צריך לספר אותו, ואנחנו... המגיד מדובנה אומר, משל, על הפסוק, לא תקראת יעקב כי יגעת בישראל, משל לאדם שמגיע לתחנת הרכבת, ושם למחלקת עבדות, הוא איבד חבילה. אז הוא בא שם לפקיד, אומר לו, תשמע, איבדתי חבילה. איזה חבילה? חבילה מרובעת, בצבע חום, קשורה בכזה חוט. אומר לו הפקיד, בדיוק, יש לנו קראתי חבילה, חכה פה. הולך, הולך, הולך שם לקצה הזה, מטפס על איזה סולם, מצטבע, מוריד איזה חבילה, בדיוק, בצבע חום, קשורה, ככה כבדה. הוא אומר לו מה... זה, אחי, זה לא זה, תחזיר, תחזיר. אומר לו, אבל זה בדיוק מה שמעת. אומר לו, כן, אבל החבילה שלי קלה, זאת כבדה. אומר, המגיד מדובנה, אם אדם חווה בעבודת השם, שזה קשה, וזה כבד לו, וזה עול, וזה הגיעה, זה לא החבילה של הקדוש ברוך הוא. החבילה של הקדוש ברוך הוא היא... מלאת שמחה ומלאת זה. לא, תקראת יעקב, למה? כי יגעת בישראל. זה הוורט. והוורט הזה יפה עומד בפני עצמו. זה מדבר על שלב אחר. זה מדבר על שלב שבו, אם אדם בגיל 40, בגיל 50, שהוא כבר עשה עבודה, עדיין הוא, עוד פעם התפילות הארוכות האלה, עוד פעם הרב הזה מדבר רבע שעה כבר על השעון. הוא כל הזמן באוף כזה. אז אומרים לו, תשמע, חביבי, אתה כנראה לא... אז אתה לא בדרך. אבל זה ברור שבשלב הראשון, נקרא לזה בשלב ההבקעה, בסדר? יש מאמץ. יש מאמץ, יש שהגיע, אין אפס. אחרי שאדם מבקיע, בוא נגיד ככה, לא יודע מי שכאן, לפחות אני זוכר על עצמי, בשלבים הראשונים של לימוד גמרא, היה סיוט, היה לי נורא קשה. הייתי מסתכל על השעון בבית מדרש, אומר, יאללה, שיזוז כבר, שיגמר, הסדר הזה לא נגמר, כמה אפשר? זה... ופתאום לאט לאט, אתה מתחבר לגמרא וזה, וזהו, רבות כמה שנים, אתה מרים את העיניים לשעון, וואי, כבר נגמר הסדר, לא הספקתי כלום, לא הספקתי... זה נהיה הדבר הכי מתוק, אבל בשלב הראשון של ההבקעה, זה קשה. זה לא... בסדר? שלבים שונים. אז תבוא אליי, אני אתן לך אחרי זה בדיוק. איך תדע? זה הלב, זה אנחנו מדברים, אין פה מתמטיקה, זה צריך תשומת לב. כל פנים, איפה אנחנו? אנחנו צריכים תכף לסיים את השיעור. אז היא עשתה עצמה חולה, ואי אפשר היה לרפא אותו, וקראו לה מחשפים. והיה שם מחשף וגילתה לו את האמת שהיא עשתה עצמה חולה, ושאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. כישוף. רוצים לחשף אותנו. מה זה כישוף? כישוף זה בעצם משהו שהוא מגיע, זה משהו שהוא לא אמיתי. זאת מסכה. לא יהיה בך מעונן ומחשף וחובר חבר ועובי עידוני ודורש על המתים. ככה מצווה אותנו התורה. וכל הדברים האלה הם בעצם דברים שמגיעים מחוץ לאדם, הם לא האדם בעצמו. וכאן רוצים להטיל איזשהו כישוף על האדם, והכישוף בסופו של דבר אנחנו רואים כאן שזה סוג של צרעת. כן? צרעת זה בעצם חיעור חיצוני. חיעור חיצוני שבו האדם מסתכל במראה, ורואה לנגד עיניו רק את המומים שלו. וזה השלב אחרי השלב של המעשים הטובים. כלומר, אחרי שקרה משהו כזה, שבו האדם עשה משהו טוב, והוא כבר התחיל להאמין שהנה, קיים בי איזושהי נקודה טובה, קיימת בי נקודה אמיתית, היא הנקודה האמיתית שלי, היא הרש פי בית שלי, המעט טוב הזה, בוא אני אוחז, בוא אני מאמין וכו' וכו'. פתאום מגיע איזושהי ירידה, וכשאדם מסתכל במראה, הוא אומר, איזה מכוער אני, איזה מצורע אני, כולי מלא... כולי מלא פגמים, כולי מלא דברים לא טובים, כולי מלא נגיעות, כולי מלא תאוות, גאוות. כן, כן, נזכר במעומעם שפעם הוא גם עשה איזה מעשה אחד טוב או שניים, אבל גם את המעשים הטובים האלה הוא רואה באור לא טוב, הוא רואה באור שחור. כן, עשיתי, אבל זה לא היה באמת, זה לא היה אמיתי, זה רק בגלל הכבוד, רק בגלל החברים. הוא מסתכל במראה ורואה מול העיניים שלו מישהו לא טוב, מישהו מצורע. וזה... כישוף. זאת רמאות. זה מסכה. שמאחוריה מסתתרים יהלומים ואבנים טובות ומרגליות, אבל איך מגלים את היהלומים האלו? ומה קרה בסוף המעשה? על כך ועל עוד. בפעם הבאה. ערב טוב, חזקו ונצחו.